רוצה לשתף אתכם במשהו לא נעים שקרה לי לפני שנים, אבל זה משהו שלא הייתי מוותר עליו, כי קיבלתי ממנו הרבה דברים טובים. יצא לכם פעם לשבור יד? זה לא נעים, נכון? זה כואב, צריך ללכת עם גבס, קשה לתפקד. יצא לכם פעם לשבור שתי ידיים? זה די נדיר לראות דבר כזה, אבל לי זה קרה. בתור ילד הייתי מאוד שובב, וכמה פעמים שברתי יד, אבל פעם אחת שברתי את שתי הידיים. הייתי אז בכיתה י"א, זה קרה בדיוק באמצע תקופת בגרויות, הזמן הכי פחות מתאים לעשות דבר כזה, והתקופה שלאחר מכן הייתה תקופה קשה. איך זה קרה? אתם סקרנים, תוך כדי משחק כדורסל, מישהו דחף אותי בצורה לא ספורטיבית, ונפלתי ככה על הגב, ועצרתי את עצמי עם הידיים, וזה נגמר בשבר של שתי הידיים, היה יכול להיות כמובן הרבה יותר גרוע. בתקופה של אחרי זה, הייתה תקופה באמת לא פשוטה. המון דברים שהייתי רגיל לעשות, דברים שכל אחד עושה בלי לחשוב בכלל. לקשור את הנעל, לגרד באף, להחזיק מזלג, לפתוח דלת עם מפתח, לחייג בטלפון, להסתדר עם ההתלבשות, מקלחת, כל מיני דברים טריוויאליים ופשוטים שאנחנו עושים כל יום, פתאום לא יכולתי לעשות אותם לבד, והייתי צריך עזרה על כל צד ושד. זו הייתה תקופה לא נעימה, וכמה שבועות קשים עברו עליי, אבל אני לא מצטער על התקופה הזאת. יודעים למה? כי למדתי אז הרבה דברים שאני לא יודע אם אפשר ללמוד כל כך בקלות בדרכים אחרות. פתאום למדתי כמה הרבה דברים רגילים, סתמיים, שאנחנו פוגשים בחיים, ואנחנו לא מחשיבים בכלל את העשייה שלהם. פתאום התחלתי להכיר ולהודות לקדוש ברוך הוא, איזה מתנה גדולה הוא נתן לי שאני יכול לעשות אותם. הדברים הכי פשוטים, כמו לקשור את הנעל, שאנחנו לא חושבים על זה בכלל, פתאום היה לי אז משימה בלתי אפשרית. וכשיכולתי לאחר מכן עוד פעם לעשות את זה, אמרתי הקדוש ברוך הוא, תודה שאני יכול לקשור לבד את הנעל, שאני יכול לאכול בעצמי, שאני יכול לשתות מכוס, שאני יכול לעשות את מה שאני רוצה. תודה שנתת לי שתי ידיים בריאות. ופתאום חשבתי לעצמי כמה דברים בחיים שלנו, בין אם זה בגוף שלנו, בין אם זה במה שאנחנו חלק ממנו, במשפחה, בסביבה, כמה מאות ואלפי מתנות הקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאנחנו לא יודעים בכלל להעריך אותם, להחשיב אותם, ורק כשאנחנו מאבדים אותם ונהיה לנו עזרה וקשה, רק אז אנחנו עומדים בפעם הראשונה איזה דבר גדול הקדוש ברוך הוא נתן לנו. כל אחד מאיתנו נתקל בחיים שלו בכל מיני סוגים של קשיים, של מצבים שרע לו, שקשה, שהוא לא מבין. לפעמים זה אירועים קשים שאנחנו עוברים, מחלה, מוות של בן משפחה או חבר, פיגוע שנגס במישהו שהיה קרוב אלינו. זה יכול להיות קשיים חברתיים, זה יכול להיות קשיים בלימודים, בבית, קשיים עם עצמי. די חברים מקשיבים, יצא לי להתקל בהרבה שאלות של בני נוער שמשתפים ומספרים על כל מיני דברים שעוברים עליהם. ממש לאחרונה כתבה לנו ילדה בכיתה ז' שאימא שלה נפטרה ואבא שלה מתחתן שוב, הם עברו דירה למקום חדש וכל כך קשה לה עם כל מה שהיא עברה, ופתאום עכשיו בכיתה החדשה אז הבנות שונאות אותה ועשו עליה חרם ואף אחד לא מדברת איתה, וזה לא הכוח בקשה לה בלימודים ובמשפחה היא לא מסתדרת. הרבה פעמים בחיים יש לנו קשיים, התמודדויות באמת לא פשוטות. ומה שאני רוצה להגיד זה שהצורה שבה אנחנו ניגשים אל הקושי שעומד לפנינו, הדרך שבה אנחנו מתמודדים, היא קובעת יותר מכל דבר אחר איך נעבור את זה. כי כל קושי, כל משבר, כל כאב שיש לנו, יכול להיות נפילה, יכול להיות בור שאנחנו נופלים בו ושוקעים בתוך הבוץ, ומצד שני הוא יכול להיות מקפצה מאוד גדולה, שיביא אותנו בחיים לדברים שלא היינו משיגים באף דרך אחרת. אני רוצה לשתף אתכם בכמה תובנות שעזרו לי באופן אישי עם דברים שאני התמודדתי איתם בחיים. בגלל דברים ששמעתי מבנים ומבנות, צעירים ומבוגרים שעברו דברים לא קלים בחיים. כל מיני דברים שעזרו להם להתמודד, ושכל אחד ששומע אותנו ייקח ככה את הדברים אל החיים שלו, אל המקום שלו, ויראה מה יוכל לעזור לו ברגעים שהוא צריך. הדבר הראשון שאני רוצה שתחשבו עליו, תתבוננו בו, זו העובדה שמכל דבר רע, מכל קושי שעובר עלינו, אפשר לצמוח ולגדול ולהתקדם הלאה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אספר לכם משהו שהיה לי. כשהייתי בכיתה ט', עמדתי אז בישיבה תיכונית, ובסוף שנה יצאנו לטיול שנתי. המדריך שהוביל אותנו שם בדרך והסביר לנו מה זה פה ומה זה הצמח הזה והמסלול, זה היה בחור חילוני בשם ברק, עד היום אני זוכר את שמו למרות כל הזמן שחלף. ותוך כדי הסברים שלו הוא שילב כל מיני דברים מתפיסת עולמו, ואמר פה הסלעים האלה בני כך וכך מיליארדי שנים, ופה זה משם וזה התפתח מהקור וככה וכולי. והחבר'ה ששמעו אותו מהישיבה התעצבנו, ומן הסתם הוא גם נהנה ככה קצת לעצבן אותם, ואמרו לו, מה מיליארדי שנים? העולם קרה רק 5,000 שנה, ומה זה? קוף, לא קוף, אבא שלך בא מהקוף, אנחנו, אלוקים ברא אותנו. והיה שם ויכוח ביניהם, ואבולוציה, וככה וככה, ואני עמדתי מן הצד, לא השתתפתי בדיונים שם, אבל הרגשתי שנפתחות כל מיני שאלות, שאלות מהדיון הזה, דברים שלא התמודדתי איתם עד היום, והאמת היא שאני לא כך יודע מה להגיד. אין לי תשובות לכל השאלות שברק העלה שם. ובעקבות הטיול הזה, התחלתי לפתוח ספרים. קראתי המון על כל הנושאים שעלו אז בדיונים והצעקות בטיול. שאלתי שאלות, דיברתי עם רבנים. כשאני מסתכל עכשיו, הרבה שנים קדימה, במבט לאחור, אני חושב שאותו טיול שנתי בחמישית, זה אחד מנקודות הציון שהביא אותי למה שאני היום, שדחף אותי לדרך של לשאול שאלות, לברר, להעמיק בלימודי אמונה, הרבה בזכותו של אותו בחור חילוני ברק, שבכלל לא התכוון לזה. אבל אותו משבר קטן שהיה לי, שפתאום כל מה שאני אמנתי, ראיתי עליו כל מיני שאלות, ואני לא יודע ומה לענות, והדרך שהוא מציג, אני לא יודע איך להתמודד איתה בכלל, דווקא בזכות ההתמודדות הזאת שמחתי והתקדמתי הרבה מאוד. וצריך לדעת שכך זה בחיים. כל דבר שעובר עלינו, שאנחנו באמת מתמודדים איתו בצורה נכונה, הוא יכול לבנות ולהקפיץ אותנו למקומות אחרים. גם הדברים הכי רעים והכי קשים והכי איומים והכי כואבים. אברהם אבינו שהיה צריך ללכת ולשחוט את בנו שנולד לו לעת זקנה, בנו היחיד לעולה, ועמד בגבורה בניסיון הזה, וזה ניסיון כואב מאוד, זה קשה. אין ספק שאברהם שלפני העקדה ואברהם שאחרי העקדה, זה לא אותו בן אדם. הוא הגיע לרמות אחרות לגמרי. אפשר לראות גם בחיים שלנו כאן היום את מלחמות ישראל, שזה מקום קשה וכואב, ויש גם מחיר שאנחנו משלים בכל מלחמה שכזאת. תמיד מלחמות מגלות לעם ישראל דברים מדהימים על עצמו. על האמונה שלו, על הערבות ההדדית, על מסירות נפש, על אהבת המולדת. שלא מתגלות בזמנים אחרים. דווקא הרגעים של הקושי מצמיחים ומגלים לנו דברים מדהימים על עצמנו. זאת הנקודה הראשונה. נקודה שנייה שאני רוצה לשתף אתכם בה, שיכולה לעזור בהתמודדות עם קשיים, זה פרופורציות. כלומר, להתבונן על דברים מנקודת מבט, מפרספקטיבה קצת יותר רחבה. חשוב לי להגיד את זה, כי בדרך כלל כשקורא לנו משהו רע, אז הנטייה הטבעית שלנו זה מאוד להתמקד בקטן, בהווה, במה שעובר עליי עכשיו, בקושי, בצרה, ולראות בזה את חזות הכל. תשמעו, כשאני הייתי בכיתה ד' הייתי תלמיד טוב והייתי משקיע בלימודים, ופעם אחת היה איזה מבחן בחשבון שלא יודע מה קרה, אין לי הסבר, אבל לא הצלחתי בו, קיבלתי 83. שבשביל מה שאני הייתי רגיל, עד אז היה נקרא לי ציון נמוך. תמיד קיבלתי ציונים מאוד גבוהים, בין 95 ל-100. וזה יראה לכם אולי מצחיק עכשיו, אבל כשאני אז ילדונצ'יק בכיתה ד' קיבלתי ציון כזה מבחן בחשבון, הרגשתי שחרב עליי עולמי. מה אני אעשה? ואיך אני אראה את זה להורים? ואני כישלון? ומה יהיה איתי? לא חשוב שרוב הכיתה קיבלה מתחת ל-70, אבל בשבילי לא יכולתי לראות על שום דבר אחר. זה איזה אסון. עכשיו כשאני מסתכל על זה, זה נראה לי מגוחך. אבל ככה אנחנו מתנהגים הרבה פעמים כשקורה לנו משהו רע. יש לנו המון דברים אחרים מאוד טובים, אבל אנחנו פשוט לא מסוגלים לראות אותם, כי אנחנו מתמקדים בשחור, בדבר המעצבן והקשה שקרה לנו עכשיו. לכן צריך באמת לתפוס דברים בפרופורציות, קצת להרגע, להרחיב את המבט, לראות גם את הדברים האחרים. דבר שלישי, זה לזכור שגם אם עכשיו מאוד מאוד קשה לי, בדרך כלל זה זמני. דברים רעים, כמעט תמיד הם מופיעים ברגע מסוים, מאוד קשה בו, אבל בסופו של דבר הם חולפים. לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן, קצת פחות זמן, אבל זה לא שאני הולך ככה להיות תקוע שיהיה לי רעד 120. צריך להחזיק מעמד, לחשוק שיניים ולעבור את זה, ועוד יהיה טוב, עוד יהיה טוב. צריך קצת סבלנות. הנקודה הרביעית שיכולה לעזור ברגעים ככה של קושי, זו נקודה שכאנשים מאמינים, אז היא ממש מתבקשת, אבל אני דווקא למדתי אותה פעם אחת מיהודי שלא מגדיר את עצמו כבן אדם דתי בדווקא. יש תוכנית ברדיו, מי שמכיר, שיחות עם מאזינים עם יוסי סייס. זה בן אדם, תוכנית בלילה בין 12 ל-4 לפנות בוקר, ואנשים מתקשרים ומספרים שם כל מיני צרות, קשיים, בעיות שיש להם, ויש שם את יוסי סייס, שנמצא מאחורי המיקרופון ומקשיב, מאזין להם, ונחשפים שם דברים מאוד קשים שעוברים על אנשים. אני זוכר לילה אחד לפני שנים, לא הצלחתי לרדם, ובמקרה פתחתי רדיו, והייתה שם את התוכנית. והתקשרה שם איזו אישה, והתחילה לספר על מה שעובר עליה, וזה באמת היה נורא לשמוע. אישה גרושה, בעלה עזב אותה, השאיר אותה עם כל החובות, והילדים חולים, וגם לה יש בעיות בריאותיות, ופיתרו אותה מעבודה, והם גרים בסחירות, ובעל הבית רוצה לזרוק אותם, ואיך שלא תסתכלו על זה, מכל כיוון היה בעיות, והיה צרות, ועניינים, ולחצים, תשאל את עצמך, טוב, מה אפשר לעשות עכשיו? כל כך הרבה בעיות, איך בן אדם יכול להחזיק מעמד? והיא סיימה ככה לספר את כל מה שעובר עליה, ננחה כזאת, ננחה גדולה, כמו מישהו שרובץ עליו מטען של 20 טון על הגב. ואני הקשבתי לזה וחשבתי לעצמי, וואו, מה הוא יגיד לה עכשיו, יוסי סייס? איזה עצה אפשר להגיד לאישה במצב כזה? מה יכולה לעשות שישפר את הבור העמוק שהיא שרויה בתוכו? ואני ככה אישה חושב, אם הייתי במקומו, הייתי אומר לה, תעשי ככה, אולי תעשי ככה, ונתן לו מה תתמודדי בדרך הזאת או בדרך הזאת, אבל באמת אני לא יודע מה להגיד לה. ואז היה רגע של שתיקה, ואז יוסי סייס אמר לה, זה באמת לא קל, אז תגידי, איך את מתמודדת עם זה? ואני אמרתי, אבל רגע אחד, היא לא מתמודדת עם זה, הרי בדיוק בשביל זה התקשרה, בשביל לספר לך שכל כך קשה לה, והיא לא מתמודדת, ותעשה משהו, תגיד לה איזה עצה, איזה פתרון, איזה שיטה, איזה דרך, מה לעשות? היא לא מתמודדת, בשביל זה התקשרה. ואז היא ננחה שוב בהנחה גדולה שכזאת. ואמרה, זה באמת לא קל, יוסי. והיא המשיכה לספר. ופתאום היא אמרה, היא עושה ככה, והיא עושה את זה, והיא הולכת לשם, והיא חושבת ככה. ופתאום התברר שהיא דווקא כן מתמודדת עם זה. אומנם זה קשה, והבעיות עוד רחוקות מלהיפטר. אבל כשבאים מתור נקודת המוצא, איך את מתמודדת עם זה? את מתמודדת. יש לך את הכוחות, את מסוגלת. בואי רק תספרי לנו איך. אז פתאום מתברך שהבן אדם כן מתמודד. לפעמים הבעיה הכי קשה שלנו זה שאנחנו לא מספיק מאמינים באנשים, וגם לא מספיק מאמינים בעצמנו. יותר נוח לנו לרחם על עצמנו, לחשוב שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו כישלון, שאנחנו בבוץ שאי אפשר לצאת ממנו. אבל צריך לדעת שאם הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו במשהו, סימן שאנחנו באמת מסוגלים. איך אנחנו אומרים בבוקר? אמרתם את זה היום. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. מה פירוש אמונתך? אמונתו של הקדוש ברוך הוא. אבל במי הוא מאמין? אני מבין מה כתוב רבה אמונתנו, אבל מה זה רבה אמונתך? אנחנו מאמינים באלוקים, אבל במי הקדוש ברוך הוא מאמין? מתברר שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. בעצם זה שהוא נתן לנו היום חיים חדשים שהקים אותנו אל הבוקר החדש הזה, זה אומר שהוא מאמין בנו, שהוא רואה ערך בחיים שלנו, שיש לנו מה לעשות פה היום בעולם שלו. והשאלה אם גם אנחנו מאמינים בעצמנו. אני רוצה לומר נקודה חמישית. דיברנו הרבה על מה לחשוב, מה להגיד לעצמך כשאתה ברגע של קושי, ברגע של ניסיון או משבר. אני רוצה לדבר רגע על נושא של נפילות. בחיים נופלים, לפעמים נכשלים, לפעמים חוטאים. והשאלה איך הבן אדם מגיב לדבר הזה. ההבחן האמיתי זה לא אם בן אדם נכשל או לא. כי אין בן אדם שלא נכשל לפעמים, ומי שיגיד שלא הוא משקר. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כך אומר הפסוק. השאלה היא איך בן אדם מגיב. מספרים שלפני עשרות שנים בברית המועצות של הצאר, הייתה יחידה מובחרת בצבא שקראו לה חיל הפרשים המלכותי. רבים רצו להתקבל ליחידה הזאת, אבל רק מעטים הצליחו. כדי להתקבל לאותה יחידה היה צריך לעבור מסלול קשה של מכשולים ושל מבחנים, והשיא היה מבחן הסוס. מה זה אומר? המועמד היה צריך לרכב על סוס פרא ולאחז לו בכל כוחו לא ליפול. וסוס שכזה אי אפשר כמעט היה להיות עליו 10 שניות בלי שהוא ישליך אותך אל הארץ. תגידו אם ככה, אז מה הניסיון? איזה מין מבחן זה אם אי אפשר לעמוד בו? המבחן לא היה אם ליפול או לא. המבחן היה איך הבן אדם מגיב אז. רוב האנשים, אחרי שהיו מושלחים על הארץ וסופגים את החבטה, היו אומרים, טוב, מרימים ידיים, ניסיתי את שלי ולא הצלחתי. אני פורש. היו מעטים שהיו קמים, מנערים את האבק מהבגדים ומנסים בחזרה לזנק אל עבר הסוס, לטפס על גבו עוד פעם. ושוב היו נופלים. ועוד פעם מנסים. אחד כזה, הוא באמת היה ראוי להתקבל לחיל הפרשים המלכותי. המבחן האמיתי שלנו בחיים זה לא אם אנחנו נופלים או לא. המבחן זה אם אנחנו מתייאשים, מוותרים, כשאנחנו ממשיכים, קמים, ולמרות החטא, למרות הנפילה, למרות הכישלון, מאמינים, שאנחנו יכולים להמשיך הלאה. שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו ואוהב אותנו, והוא אוהב, ומאמין בנו, וממשיכים הלאה למרות הנפילה. דבר נוסף, כשעומדים מול קושי, יש הבדל גדול אם מסתכלים עליו במבט, נקרא לזה גוי, חילוני, או במבט של אמונה. כשקורה לנו משהו רע, כשקורה איזה אסון, כשמגיעה איזו צרה, צריך להבין שבעולם הזה דברים לא קורים סתם. זה לא איזה גורל סתמי ועיוור שהחליט להתעמר ולהתעלל בנו. הכל מכוון ומדויק ממישהו שנמצא למעלה, כשהכל גלוי לפניו, והוא יודע איך לנהל את העולם בצורה הכי טובה והכי נכונה. מספרים על הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, אחד מגדולי ישראל, שהיה לו תלמיד ששכב על ערש דווי, וממש לפני שהוא נפטר, בשעותיו האחרונות ניגש אליו הרמב"ן, ואמר לו, תשמע, עוד מעט אתה הולך לעבור לעולם שכולו טוב, ואתה תגיע שם ל... עולם אחר, לעולם של מעלה. אני נותן בידך קמה מיוחד שבזכותו ייפתחו בפניך למעלה כל השערים. ואני רוצה שאתה תשתמש בו ותיכנס פנימה עוד היכל ועוד היכל ותפתח עוד שער ותגיע עד כיסא הכבוד לפני ריבונו של עולם. יש כל מיני שאלות על הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, על האסונות הקשים שבאים על עם ישראל בשנים האלה, על הצרות ועל השמדות ועל הגזרות. תשאל את הקדוש ברוך הוא, למה? למה זה קורה? מה? מדוע? ואני רוצה שאתה תחזור אליי בחלום ותגיד לי מה התשובה. ואותו תלמיד נפטר לבית עולמו, ואחרי שיבת ימי האבל הוא התגלה אל הרמב"ן בחלום, ושם התברר דבר מדהים. הוא אמר לרמב"ן שהוא השתמש באותו קמאה ונכנס פנימה עוד היכל ועוד היכל עד שהוא הגיע לפני הכיסא הכבוד, לפני ריבונו של עולם. אבל אז, כשהוא רצה לשאול את אותם קושיות עצומות שאמר לו הרמב"ן, את אותם שאלות גדולות על הנהגת השם, פתאום כשהוא הגיע לעולם האמת, לעולם של מעלה, שמשם דברים נראים באור אחר, פתאום הוא לא הבין מה לשאול בכלל, הוא לא הבין מה השאלה בזה. ברור למה זה קורה, ברור למה זה קורה ולמה זה נכון ולמה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אנחנו לצערנו נמצאים עכשיו בעולם שיש בו הרבה העלם, הרבה הסתר, הרבה חושך. אנחנו לא מבינים למה קורים כל מיני דברים, למה קרה לנו כל מיני אסונות, למה לעם ישראל קורים כל מיני דברים קשים. אבל עצם הידיעה שיש משמעות לדברים, שזה לא קורה סתם, שזה לא בא ממישהו שרוצה להתעלל ולפגוע בנו, אלא מדי אבינו שמשמיים שאוהב אותנו ורוצה בשבילנו את הדבר הטוב ביותר, שיש משמעות לכל כאב וכל צער וכל ניסיון וכל קושי שעובר על בן אדם, עצם הידיעה שיש משמעות היא מביאה אותנו להרגשה אחרת לגמרי. כולה דוגמה, שתי משפחות שקולות שיש להם בן שנפטר. משפחה ראשונה, הבן נהרג בתאונת דרכים, הוא נרדם על ההגה, סטה מהכביש והרכב התהפך והוא נהרג. משפחה השנייה, הבן היה חייל, שרת באיזו יחידה מובחרת ונהרג תוך כדי מבצע לחיסול מחבלים בעורף האויב. לשתי המשפחות מאוד קשה ועצוב, שתיהם יושבות שבעה. אבל תגידו לי אתם, לאיזה משפחה יותר קשה? אין ספק שזה המשפחה הראשונה. למה? כי הם מרגישות שהמוות של הבן שלהם הוא מוות סתמי. סתם, בלי סיבה. לא היה צריך לקרות, זה לא נתן שום דבר, זה לא קידם, זה לא הביא שום דבר טוב לעולם. סתם, בזבוז של חיים. ומה זאת, המשפחה השנייה מבינה את המשמעות שיש למוות הזה. הוא לא מת סתם, הוא מת כדי להציל אחרים, כדי לשמור על החיים של כולנו פה. למרות שגם להם זה כואב והם לא יראו שוב את הבן, אבל כשהם יודעים שיש משמעות למוות שלו, זה נותן להם הרבה כוח להתמודד עם זה. שמעתי פעם סיפור מהרב ריסקין, הרב של אפרת, שהוא בא לניחום אבלים אצל משפחה שעלתה מארצות הברית, שני הורים ניצולי שואה שאיבדו את כל משפחתם שם, והגיעו לארצות הברית כניצולים, פליטים, ובסופו של דבר עלו לארץ, ונולדו להם שני ילדים. שני בנים חכמים וטובים ומוצלחים, ופה הם גידלו אותם בארץ הזאת. הבן הראשון נהרג במלחמת ששת הימים, והבן השני נהרג במלחמת יום הכיפורים. וזהו, לא נותר להם עוד אף אחד בעולם. והוא הגיע לנחם אותם ימי השיבה של הבן השני, והוא רג'ב לעצמו, ריבונו שלו, מה אתה יכול להגיד להורים שנמצאים במצב כזה? מה? איזה מילה, איזה נחמה, איך אתה יכול לרפא את שברם? מה אתה יכול להגיד? והוא ישב שם, והייתה שתיקה כבדה, כולם שותקים. בסופו של דבר הוא ישב שם 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה. טוב, הוא קם ללכת, לא היה לו מה לעשות יותר מזה, והוא ניגש אל אבא, וכפי מנהג ישראל אמר לו, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד. ופתאום האבא שיושב והעיניים המושפלות שלו כבויות לגמרי, פתאום איזה ניצוץ נדלק בהם, הוא מרים את הראש שלו, מזדכה ואומר, המקום ינחם אותנו. הייתה לי משפחה גדולה, היו לי הורים, היו לי אחים, היו לי בני דודים, כולם עלו באשן המשטרפות של אושוויץ, כולם מתו שם בחוץ לארץ על אדמה זרה טמאה במקום ההוא, אבל עכשיו שני הילדים שלי מתו במקום אחר. הם מתו פה כיהודים גאים שבאו לארץ שלהם, שבאו להילחם על ארץ מולדתם, להקים לתחייה את העם שלהם. המקום הזה מנחם אותנו. הידיעה שיש משמעות של תחיית עם ישראל, של חזרה למולדת, של בניין האומה, של המוות שלהם, והם לא נרצחו על ידי גויים על אדמה זרה, המקום, המשמעות הזאת, היא נתנה לאותו אבא כוחות חדשים להתעורר, להזדקף, להרגיש שיש טעם, שהמוות הזה לא היה לחינם. וכך גם לגבינו, זה שאנחנו מאמינים באמת ומסתכלים על המציאות מתוך אמונה בריבונו של עולם שמביא דברים לא לחינם, גם אם אנחנו לא מבינים מה הסיבה, עצם הידיעה שיש משמעות נותנת לנו כוח להתמודד. ואני רוצה להגיד עוד דבר אחרון, וזה תפילה. אחד הדברים שיכולים לתת כוח ברגע הקשה הזה של משבר ושל צרה ושל אסון, זה לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולדבר אליו, לבכות, להתפלל. יש אנשים שאחרי שנים מתגעגעים לאותם רגעים של קרבה שהייתה להם דווקא ברגעים הקשים של האסון ושל הצרה. דווקא אז התחושה של הקרבה לקדוש ברוך הוא לפעמים יותר גדולה מאשר כל רגע אחר. יש איזה סיפור דמיוני שמספרים על בן אדם שהולך לו על חוף הים, והוא רואה ככה באופק את תמונות חייו עוברות לנגד עיניו, והוא רואה על החוף שני זוגות של עקבות, שלו ושל האלוקים שהולך לצידו ומלווה אותו ברגעי חייו. ופתאום הוא שם לב שדווקא ברגעים שנראות התמונות הכי קשות של הסבל ושל הצער, דווקא אז הוא רואה זוג אחד של עקבות על הארץ ולא יותר. ואז הוא פונה לאלוקים ואומר לו, אבא, אני תמיד האמנתי בך והלכתי אחריך. אז למה דווקא ברגעים שהיה לי הכי קשה, דווקא אז אתה עזבת אותי ונשארתי רק אני לבדי שהולך על הארץ? ואז הוא שומע את קולו של אלוקים שמשיב לו ועונה, בני היקר, אני אוהב אותך ומלווה אותך בכל רגע ורגע בחייך. דווקא ברגעים שבהם היו הכי קשים, לא השארתי אותך לבד. דווקא אז הייתי איתך יותר מכל ונשאתי אותך על כפיי. ואותם עקבות שראית, אלה היו העקבות שלי. דווקא ברגעים האלה לצרוש שהקדוש ברוך הוא איתנו, שומע אותנו, מקשיב לנו ואוהב אותנו. ולכן לנצל את הפתח הזה לדבר אליו, להתפלל, לבכות. הקרבה שיש ברגעים האלה יכולה להקרים וללוות אותנו גם בהרבה תקופות אחרות. אני רוצה לתת לכם לסיום כמה עצות שיכולים לעזור לנו ברגעים כאלה של קושי, של אסון או של משבר. דבר ראשון זה לא להישאר לבד. חז"ל אמרו, הפסוק, דאגה בלב איש ישיחנה. לא להישאר לבד. יש לנו נטייה, דווקא כשקורה משהו רע, להסתגר בתוך עצמנו, לא לספר, לא לשתף, לא להיות ביחד עם אחרים. ודווקא אז יותר מכל חשוב לנו, כן, להיות עם אנשים, להיות ביחד, לשתף אחרים במה שעובר עלינו. וכל אחד יכול למצוא בסביבה שלו איזושהי כתובת, מישהו שהוא יכול לדבר איתו, להוריד את הנטל הכבד של המסע, להתחלק איתו עם עוד מישהו. דבר שני, זה מפגש עם בן אדם שעבר רגעים קשים בחיים שלו, והצליח להתגבר ולהגיע למקום טוב, למקום נעלה יותר, יכול לתת לנו הרבה השראה, הרבה כוחות, להאמין שאפשר. הגמרא מספרת על רבי יוחנן שהיה בא לנחם אבלים, היה מביא איתו בצרור אבן קטנה, עצם קטנה. רבי יוחנן היה לו חיים קשים, היו לו 10 בנים וכולם נפטרו בחייו, והוא צרר בתוך בד קטן עצם של בנו הקטן שנפטר. וכשהוא היה בא לאנשים לנחם אותם, הוא אומר להם, תראו, זה העצם של בני הקטן העשירי שמת לי. אז מה הוא בא להגיד להם? לא נורא, תשמע, יש צרות יותר גדולות, תראה מה קרה לי. לא, אני חושב שהוא בא להגיד, תשמע, תדע לך אחי היקר, אפשר לעבור דברים מאוד קשים בחיים ואף על פי כן להתגבר ולצאת מנצח. אני עברתי רגעים לא קלים, מתו לי בנים אחד אחרי השני, ואף על פי כן נהייתי למי שאני, כיוון שהתאמצתי והאמנתי והתגברתי והמשכתי הלאה. וכי לאבות אבותינו היה קל, לאברהם, ליצחק, ליעקב, היה חיים פשוטים, האימהות היו עקרות, היה לאבות רדיפות במהלך חיים. אבות זה לא דוגמה לאנשים שרק לקיקו דבש, היה להם קייטנה כל החיים. הם דוגמה לאנשים שהיה להם חיים קשים, לא פשוטים, ולמרות זאת הצליחו לעשות את מה שצריך, לקיים את השליחות שלהם, להאמין ולעשות את כל הטוב שהם עשו למרות הכל. ומעבר לזה גם, בנן צריך להסתמך, לסמך את עצמו. כשרע לך, כשמר, כשעצוב לך, כשהכאב דוקר מבפנים, לא לתת לעצמך להישאר במצב הזה, לעשות כל מה שאפשר כדי לשמח את עצמך, וכל אחד מה שמשמח אותו, לצאת לטיול בחיק הטבע, לאכול שוקולד, לבלות עם חברים, לשמוע מוזיקה, לקרוא משהו שאתה אוהב, להשיח את הדעת, לא לתת לעצמך לשקוע בתוך כל הסבל והכאב, לשמוח, לעודד את עצמך. זה דבר שמאוד חשוב, לא קשה לעשות אותו, אבל זה בהחלט יכול לעזור ולתת לנו כוחות. ממש אני רוצה להוסיף עוד כמה הערות קטנות, אבל חשובות מאוד. יש לפעמים נטייה, ותחשבו טוב, קחו את זה איתכם, בן אדם שקרה לו איזה אסון, ומיד הוא שואל את עצמו, מה אני עשיתי שזה קרה לי? כנראה שאני חטאתי. אולי זה בגלל הדבר הזה שעשיתי, שהשם הביא עליי את העונש הזה. זה נכון שכשקוראים דברים רעים על האדם, אמרה הגמרא יפשפש במעשיו. אבל דבר זה צריך לעשות בזהירות רבה. לא כל רע שקורה לאדם הוא בתור עונש. ולפעמים קוראים דברים נוראים שבאמת קשה להגיד שזה עונש על משהו שאני עשיתי. ולפעמים החיפוש האובססיבי הזה אחרי חטאים יכול להרוס בן אדם. פעם דיברתי עם איזושהי נערה שלא עלינו עברה מקרה של התעללות, אונס, וכל הזמן עשתה חשבונות עם עצמה, כנראה לא הייתי בסדר, ואולי לא התלבשתי מספיק בצניעות ועשיתי ככה, וכאילו בגלל זה קרה לה הדבר הנורא שקרה לה, והדבר הזה אכל אותה מבפנים. צריך לדעת שלא כל דבר רע שקורה זה בא בתור עונש, ולא תמיד זה אשמה על משהו. החיפוש הזה לפעמים יכול לעשות רק רע ולא בצדק. וכי כשאברהם אבינו היה צריך ללכת לעקוד את בנו, שזה דבר מאוד קשה, והיום זה כאב עצום לאב שצריך לשחוט את בנו שנולד לו לעת זקנה. מה, זה היה עונש על משהו? הוא עשה משהו לא בסדר כשזה הגיע לו? לא בטוח בכלל. זה הדבר שנועד להביא אותו למקום יותר גדול. ניסיון שנועד להרים אותו על נס, לקדם אותו, להרים את כל העולם ואת האמונה שלו למקום חדש. לפעמים דברים רעים באים מכל מיני סיבות אחרות. הרמח"ל בדרך השם מביא 7 סיבות למה באים איסורים על האדם, רק אחת מהם זה עונש על חטאים. צריך לדעת, יש הרבה חשבונות לקדוש ברוך הוא. לא נכון להסתכל בצורה מצומצמת וחד-ממדית, כאילו זה ההסבר היחיד, ואז אני לא בסדר, ולכן קרה לי כל האסון הזה. דבר נוסף, למרבה הצער יש אנשים שלפעמים כל כך רע להם, שמגיעים לאיזו החלטה נמהרת, לא עלינו, חס ושלום, ליטול את חייהם, להתאבד. ופעם מישהו הגדיר את זה יפה, שהתאבדות זה פתרון נצחי לבעיה זמנית. כל בעיה, כמו שאמרנו קודם, היא זמנית. אפשר להתגבר עליה, אפשר לצאת ממנה. התאבדות זה גזר דין מוות, זה משהו נצחי, אין דרך חזרה. זה כיליון לא רק עליך, חס ושלום, אלא על כל הדורות הבאים שהיו יכולים לצאת ממך, כל העתיד של החיים שהקדוש ברוך הוא מזמן לך, חז ושלום להגיע לדבר כזה בשום מצב. אסור להיכנע למחשבות האלה. פעם התכתבתי עם איזושהי נערה שעברה כל מיני דברים קשים, והיה לה גם מחשבות אובדניות, וסופו של דבר הצליחה להתגבר. ויום אחד אחרי שכבר הפסיק הקשר, היא ככה התקשרה לה אחרי שחלפו שנים ואמרה, יוני, רציתי לספר לך משהו, אני מתחתנת. וזאת הייתה בשורה ממש טובה, אחרי כל הצרות שהיא עברה וכל הבעיות, סוף סוף מצא את אהבת ליבה, והולכים להקים בית נאמן בישראל. והיא אמרה לי אז, אני מסתכלת עכשיו על כל המחשבות האיומות שהיו לי, חס ושלום להרוג את עצמי, ואני אומרת לעצמי, איזה טיפשה הייתי. יצאתי מזה בסופו של דבר, ואיזה חיים טובים ונדרים יש לי, ואני הולך להתחתן, ויהיה לי בעל וילדים ומשפחה. לזרוק את הכל בגלל הקושי שיש עכשיו, על קושי אפשר להתגבר, אבל אסור לאבד חיים בגלל דבר שכזה. והדבר הזה מתאים גם אחריות עלינו, לפקוח עיניים על מצוקות שיש לאנשים בסביבה, על מה שעובר עליהם. גם לא תמיד בכל דבר אנחנו יכולים לטפל בעצמנו, לפעמים צריך לעזר בעזרה מקצועית, לפנות לאיזשהו יועץ של בית הספר, או מישהו מבוגר, או מישהו יותר מנוסה בזה, מה לעשות, לספר. אם רואים מישהו שנמצא במצב לא טוב, שעוברים עליו דברים. אני רוצה לסיים במשהו מספר איוב. איוב, כידוע, זה הספר שבתנך שמספר על האדם שהתמודד עם צרות קשות ביותר. הוא הביא את הילדים שלו, את הכסף שלו, את כל מה שהיה לו, את הבריאות, את התפקוד. רק דבר אחד הוא לא איבד. את אשתו. אשתו נשארה איתו מלווה לכל אורך הדרך עד לסוף הסיפור. למה? וכי לא היה ראוי כשקורות לו כל הצרות שתמות גם אשתו, אם זה חלק מהניסיון שהיה צריך לעבור עליו? טוב, אז פה, זה אני אומר על דרך הבדיחות, נחלקו בזה הפמיניסטיות והשוביניסטים. פמיניסטיות אומרים, טוב, בלי אישה, מה הבן אדם יכול לעשות? אז הוא כבר בטוח לא היה מחזיק מעמד. השוביניסטים אומרים שאדרבה, להישאר עם אשתו, זה העונש הכי גדול שנשאר לו. אבל אם נשים שנייה את הבדיחות בצד, האמת היא שפה אני מזדהה יותר עם הצד הראשון. בן אדם שעובר דברים קשים, הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות בשבילו, לפני כל מיני תשובות והסברים באמונה וחיזוקים, זה פשוט להיות איתו. להיות חברים, להיות לצידו, כמו אשתו של איוב, ללוות אותו, לתמוך בו, לעשות את מה שאנחנו יכולים. אני אספר לכם משהו על עצמי. כשלמדתי בבית ספר יסודי, אחרי כיתה ג' עברתי לבית ספר אחר מכל מיני סיבות, שכונה אחרת, והגעתי ביום הראשון של כיתה ד'. ביום הראשון הלימודים, וכל הילדים שמחים וצועלים ומקבצים בכיתה, ורק אני עומד שם ילדון קטן בכיתה, בצד, מסכן, אף אחד לא מתייחס אליי, אף אחד לא מסתכל עליי, אני לא מכיר, אין לי חברים. וחשבתי לעצמי, וואי, אוני, איזה מסכן אתה, חבל שבכלל עברת, ואתה תישאר פה בודד, ומי יתייחס אליך? ואז בסוף ניגש אליי איזה ילד קטן וחמוד, ג'ינג'י, איתמר, קוראים לו. הושיט לי את היד הקטנה שלו ואמר, שלום, קוראים לי איתמר, איך קוראים לך? אמרתי לו, קוראים לי יוני. ואז הוא אמר לי, נעים מאוד, אני שמח שבאת, אני אשמח להיות חבר שלך. ואז הוא הסתובב והלך. ואני באותו רגע הרגשתי כאילו זרחה עליי השמש. סוף סוף יש לי חבר, מישהו שמתעניין בי, שרוצה להכיר אותי. אחרי שעברו כבר שבועות, הכרתי עוד ילדים והיה לי הרבה חברים. אבל עד היום, שנים שחלפו מאז, אני זוכר לטובה את מה שאיתמר עשה. שלום קטן, מילה טובה, זה מדהים כמה זה שווה לבן אדם אחר. ולפעמים הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לתת לבן אדם שעומד לידינו, זה להיות חבר, פשוט להיות לצידו. אני רוצה להקריא לכם איזשהו קטע שהתפרסם באלון לזוגות חסוכי ילדים, זוגות שמצפים כבר הרבה שנים לילד ועדיין לא זכו, שאומר ככה בתמצית הרבה מהדברים שאמרנו בשיחה שלנו. קחו איתכם את הדברים ככה לתשומת לבכם, מי שירצה יוכל להוריד את הדבר הזה. כתוב, בקשות, כך קוראים לזה, ביקשתי גבורה והאלוקים נתן לי קשיים אשר נטעו בי כוח. ביקשתי חוכמה, והאלוקים זימן לי בעיות להן אמצא פתרון. ביקשתי עושר, והאלוקים נתן לי יכולת לעבוד וליצור. ביקשתי אומץ, ובאו אליי סכנות עליהן יש לגבור. ביקשתי אהבה, והאלוקים נתן לי הזדמנויות בהן אוכל לתת. ביקשתי טובות, והאלוקים העניק לי אפשרויות. לא קיבלתי את שביקשתי. האלוקים העניק לי כל מה שבאמת נצרח לי. קחו את הדברים לתשומת לבכם. תודה רבה על ההקשבה. שנזכה בעזרת השם לעבור רק דברים טובים, אבל גם אם הקדוש ברוך הוא יזמן לנו דברים אחרים, שנדע רק לצמוח ומתור זה להיות אנשים יותר טובים ויותר גדולים. בהצלחה.